בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום רביעי, 14 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. קחו איתכם בקבוק מים, קחו כובע, אנחנו יוצאים לטיול.
ברוכים הבאים לטיולנו שמתקיים היום בקו התפר שבין שתי שכונות אצולה מנדטוריות, תלביה הערבית ורחביה היהודית. אנחנו מטיילים ברחוב בלפור שמחבר בין שתיהן.
המדריך שלנו, אייל חיניץ מטיולים בארץ יפה, ייקח אותנו לסיבוב קצר מול הבית הכי חשוב במדינה.
אנחנו חולפים עכשיו על בית מידות, שב-1974 כבר הפך להיות מעונו הרשמי של ראש הממשלה. רבין זכה להתגורר בו לראשונה. קודם לכן הוא שימש מראשית שנות ה-50 כמעון רשמי לשרי החוץ של ממשלת ישראל. ומי שאמון על בנייתו היה יהודי מיוון במקור, שנדד למצרים, ובאמצע שנות ה-30 עלה לארץ. שמו היה אדוארד אגיון. הבית, כאמור, עם השנים הצמיח חומות כיאה למעמדו, והפך להיות מנותק יותר ויותר מהציבור של המטיילים שנאלצו להיפרד מיופיו המקורי שעוד זכור למתי מעט מהימים ההם.
אז בשבוע שבו הדיירים שחיו בו ב-12 השנים האחרונות עזבו, אנחנו עם הבית ברחוב בלפור, בית ראש הממשלה.
זהו סיפורנו להיום.
עמית סגל, שלום.
שלום אלעד.
תכף נגיע לכישוריך כפרשן פוליטי שעבד מול לא מעט ראשי ממשלה. אני רוצה קודם להשתמש בכישוריך כירושלמי ותיק, אם תרשה לי. מקם אותי.
תראה, קודם כל הדבר שצריך לדעת על רחוב בלפור, על הבית ברחוב בלפור, זה שהוא לא ברחוב בלפור. אם תשים ווייז לא תגיע לשם, הוא ברחוב סמולנסקין. ואני, איך אומרים, מחסוך ממך את הבדיחות המתנחלים על זה, למה כל ראש ממשלה נהיה שמאלני, בגלל שהוא בבית ברחוב סמולנסקין וכן הלאה. הבית ברחוב סמולנסקין, הקרוי בלפור, נמצא מאוד קרוב לאחד המקומות הכי ספרותיים בירושלים. זה המבנה טרסנטה שעליו כתב עמוס עוז את מיכאל שלי. האליטה הירושלמית, האינטלקטואלית, הרקע הוא שכונת רחביה, שאז הייתה רחביה, אתה יודע, אומרים, השופטים מרחביה, שמאלנים וזה, היום זאת שכונה שהולכת ומתחרדת, אבל התחרדות של עשירים אמריקאים חרדים, וזה היה אך טבעי שזה יהיה המקום, אתה יודע, אם אתה רוצה מצד אחד את ירושלים, והיה מאוד חשוב לבן גוריון ובצדק, מצד שני העיר העתיקה עוד לא בשליטתנו, אז אתה עושה משהו שהוא מספיק רחוק מהעיר מטווח הקליעים, ומצד שני משהו שנראה בינלאומי. שכונת רחביה בירושלים היא שכונת יוקרה שנבנתה ככזו, שכונת גנים. אני מומחה קטן מאוד לאדריכלות, אבל מי שמסתובב בשכונה רואה מין הדר אירופי כזה, לא אופייני ללבנט שלנו. בעצם שכונת רחביה נועדה להיות המתחם איך נגיד את זה? הנשיאותי, דיפלומטי, מנהיגותי של מדינת ישראל. התוצאה של זה היא שהבית בית ראש הממשלה הוא ממש נמצא ליד שכונות, ליד בתי מגורים, נמצא בליבם, הוא נמצא ליד בתי קפה, ובעצם אתה בתוך עמך אתה יושב, בתוך עמך.
אז זהו, שהבית אולי יושב בתוך העם, אבל ראש הממשלה שיושב בתוך הבית, לא ממש, כי יש שם גדר מקיפה בצורה, והמון מאבטחים, זו ממש סוג של מובלעת מבודדת בלב שכונה.
היום אתה מגודר, אבל עד לא לפני הרבה שנים, כל אירועי ההבטחה שם לא היו קיימים בכלל. החומה שאתה רואה היום מסביב לבית ראש הממשלה, נבנתה בחודשים הראשונים לכהונתו של בנימין נתניהו ב-96. עד אז לא היה, שתזכור, שנת 96 היא חודשים ספורים אחרי רצח רבין. פתאום תודעת ההבטחה היא נתפסת. אתה בבריטניה, אתה זוכר את זה שקפץ מעל הגדר של ארמון בקינגהם. זה לא היה רחוק מהמציאות עד שנות ה-90 בירושלים. המפגינים מול מנחם בגין על מלחמת לבנון, דבר שבהקשר מאוד שונה מזכיר את מפגיני בלפור של 2020, הם לא מפריד ביניהם לבין ראש הממשלה כלום חוץ מדלת עם מנעול. עכשיו, משטרה רוצה להרחיק אותם, זה כבר מיתולוגיה, ובגין אומר, לא, יפגינו, אנחנו נשמע אותם, כי הם הפריעו לו לישון ממש. הוא עלה על יצאו מוקדם, והם הפגינו עד מאוחר, והוא פשוט שמע אותם. וכמובן, אתה יודע, כשרואים את ראש הממשלה, בגין מתפטר, אז אתה רואה מכונית, עוצרת ליד בית, ויוצא הדייר, ועולה על המכונית. לא היה את כל השיירות מצד אחד, את כל המאבטחים, ואת כל ההפרדה? אז האירוע שאתה מכיר היום בתור בית ראש הממשלה, הוא אירוע חדש יחסית.
אני תוהה מה בית ראש הממשלה היה אמור להיות, ומה הוא בפועל, אם יש הבדל. כלומר, עד כמה הוא בית, ועד כמה הוא משרד.
זה אמור להיות בית של ראש הממשלה, לא אמור להיות משרד, אין שם שום ציוד או שום הכנה לדבר הזה. אני חושב שהשילוב של שני דברים הפך אותו יותר למשרד, וזה מגפת הקורונה. כולנו עבדנו מהבית, גם ראש הממשלה. והוא היה מאוד היפוכונדר תמיד, ראש הממשלה הקודם, ולא רצה להידבק. והדבר השני הוא שעם השנים, אתה יודע, ראש הממשלה מי יגיד לו מה לעשות? אז אתה מעביר יותר ויותר פגישות לבית. עכשיו, למה? לוח זמנים של ראש הממשלה כבר כמה שנים, הוא חשוף, חוץ מענייני ביטחון, לחוק חופש המידע. עכשיו, הדרך להימנע מזה היא פשוט לא להכניס דברים ללוז, אלא לכתוב, כותב הרלה של ראש הממשלה, משבצת קטנה פרטי, ואז הולך ראש הממשלה, מקיים פגישה חשאית שיכולה להיות עם המלך הסעודי, יכולה להיות עם עורך ידיעות אחרונות, ויכולה להיות עם מישהו שעומד להציע לו תפקיד שר. השמיים הם הגבול. לאט לאט, אם אתה מסתכל בלוז של ראש הממשלה, כשהלוז נודד לבלפור, משם אתה מכניס אנשים לא דרך ההבטחה של משרד ראש הממשלה על כל הרישום ומאות העובדים שנמצאים, שהם שכבות ארכיאולוגיות של ממשלים קודמים, ולא כולם בעדך, אז חלקם מדליפים. אתה מכניס אותו מדלת צדדית, דרך החומה השחורה, מאחורי השיירה של המכוניות, המשוריינות, אתה נכנס, אף אחד לא רואה אותך, ולדעתי זו הייתה הסיבה שבעצם בלפור נהיה, קודם כל, המקום שבו מתקבלות ההחלטות, ומשם גם הסמל הזה שנטען, המילה הזו שנטענה בכל כך הרבה משמעות ואמוציות.
אז בוא נעזור קצת אחורה. מתי בכלל מדינת ישראל מקבלת החלטה שהיא צריכה מעון רשמי לראש ממשלה, כמו דאונינג, כמו הבית הלבן?
זה היה בשנים הראשונות. הבית הזה הספציפי זה רק אחרי מלחמת יום הכיפורים. נדמה לי שבשנת 74 רבין היה הראשון, לא יודע אם גולדה הצליחה לגנוב שם כמה לילות, אבל זה משנת 74, ואני לא חושב שמישהו יתייחס לזה אף פעם בתור דאונינג 10 או הבית הלבן, מהטעם הפשוט שזה לא היה המקום שבו מתקבלות ההחלטות. תשומות ההבטחה היו במשרד ראש הממשלה, וכמובן בבור בקריה, או במשרד ראש הממשלה בקריה, או בבונקר התת-קרקעי שנבנה לימים מתחת לירושלים, אבל בית ראש הממשלה לא נועד מעולם להיות הפונקציה הזאת. עכשיו, זה גרם כמה דברים מביכים. אחד, שלמשל היא מגיעה קנצלרית גרמניה, ביותר ממקרה אחד, מארח אותה ראש הממשלה במלון המלך דוד. או במשרד ראש הממשלה שנראה כמו הביטוח הלאומי, רק עם דגל ישראל קצת יותר גדול. זה מוביל למצבים אבסורדים. בית ראש הממשלה שוכן ליד מבנה מגורים. עקרונית, השכנים מלמעלה יכולים לראות עם מי ראש הממשלה יושב בפטיו. לא רק עקרונית, גם מעשית. בזמן ממשלת אולמרט, למשל, השכנים היו חלקם יהודים אמריקאים מתנגדי נסיגות, אז הם הפעילו ברמקול קריאות נגד הנסיגות, שהוא המארח שם את מזכירת המדינה האמריקאית. פגישות הכי סודיות, יש מקום, איזה שטח מת שבו השכנים לא רואים אותך. בדרך, במין איזה רש כזאת, שבה יש את חדר העבודה של ראש הממשלה, חדר האירוח של ראש הממשלה, ושולחן האוכל של ראש הממשלה, אבל במרפסת, שם רואים אותך. המבנה לא נועד להיות דאונינג 10 הישראלי, ואין לו שום יכולת להיות כזאת. אז כשאתה רוצה להראות למישהו, למנהיג זר שאתה מתייחס אליו באופן אינטימי יותר, אז אתה מארח אותו שם. מה שמחכה שם למעלה זה דירת מגורים די סטנדרטית לא גדולה, ולא בדיוק אטרקטיבית.
אז תכניס אותי רגע פנימה, לא דרך המרפסת של השכנים. איך נראה הבית?
אני חושב שמי שמגיע לבית ברחוב בלפור, מתרשם, כמו שאומרים במודעות האלה של המטווחים, נכס עם פוטנציאל לשיפוץ. זה בית שאתה אומר מצד אחד, וואו, אתה יודע, אין בתים כאלה, בממדים, בפטיו, בשילוב בין הסגנונות, במטראז', מצד שני, השם ישמור המצב. והוא לא, הסיבה לכך זה שהוא לא נועד להיות בית ראש ממשלה. איש לא חשב כשהוא בנה את הבית הזה, נדמה לי בשנות ה-30 שהוא יאכלס ראש ממשלה, הוא קצת מזכיר את מדינת ישראל. קיבלנו אותו מהבריטים, או נגיד מהתקופה הבריטית, והוספנו סגירות לא חוקיות, קצת פרזולים, ואתה יודע, צריך רמונט משמעותי.
היום נפלה בחלקי ההזדמנות להיכנס לבית הכי מעניין שיש, בית ראש הממשלה ורעייתו.
אז זה הסלון.
כן, זה הסלון.
סליחה על השאלה, אבל מה זה הסלון הזה? הוא סובל מאותה בעיה של הבית. את נכנסת בהתחלה, זה נראה לך מרשים הספרייה, עכשיו אני קולט שהיא גם משנות ה-50.
ממש ממש.
וכבר קופצים לי המזגן שתלוי לא קשור.
אפשר להגיד שהדלת לא נפתחת בקלות לחדר,
זה קשה לפעמים, בדיוק, לפעמים הדלתות ככה קצת חורקות.
זה נראה לא אמיתי. זה נראה מטבח של פנימיה ברומניה בשנת 1954.
אני לא חשבתי שנגיע למושי גלאמין כל כך מוקדם בשיחה שלנו, כלומר, יש ממש בסרטון ההוא.
הבית הזה לא יכול להיות בית השרד של ראש ממשלת ישראל. מושי גלאמין צדק, והוא צדק גם הוא היה מגיע לשם בזמן ממשלת אולמרט. אם היית הולך עכשיו לביקור בדירת השרד של נשיא המדינה, ששופצה מאוד בזמן הנשיא פרס, והולך לבית, למקום, למתחם בתוך בלפור, שבו מתגורר ראש ממשלת ישראל, היית חושב שזה מגורי המשרתים. רהיטים ישנים, שטיחים מתפוררים, בית הנשיא הוא משהו הרבה יותר מרשים, ואיפוק ירושלמי כזה, מה שישראל רוצה להיות, כמו שטקס הדלקת המשואות כזה, זה ישראל, כמו שהיינו מדמיינים אותה, אז זה בית הנשיא. לפחות אגפי המגורים שלו. בית ראש הממשלה זה מה שישראל באמת. אחד הדברים שצריך לדעת על בית ראש הממשלה, זה שמבחינת ביטחון מידע, הבית הזה לא ערוך. כשנבנתה למשל המבנה של משרד הביטחון, המגדל של משרד הביטחון ושל צהל, אז אתה יודע, יש קבלנים מאושרים למשרד הביטחון, ושאף אחד לא יתקין ציוד ההזנה. פה מדובר בבית משנות ה-30 של המאה שעברה, אז למשל, הטלפון של ראש הממשלה הוא טלפון זמיר. אתה זוכר את זה? זה האלה עם הלולה הזאת שתמיד מסתבכת? מפלסטיק, כי לפלסטיק אי אפשר לחדור מודיעינית, כאילו, אתה סייברית. הוא פלסטיק. אני חושב שאנשים ידהמו לדעת כמה לואו-טקי הכל. אז אתה יושב שם במין איזה חדר עבודה, יש שם טלוויזיה קצת ישנה, וספרים, ומונחת שם העטפה עם הכמוסים שבסודות של מדינת ישראל. אבל אתה יושב באיזה חדר עבודה ירושלמי, וזהו. זו השררה תוצרת ישראל. יש הנאות גדולות בחיים, מבחינת נהנתנות מאשר לגור בבית הזה.
למה זה ככה?
זה נובע משתי מחלות. המחלה הישראלית הראשונה זה האלתור. אני, כשראיתי את דונלד טראמפ ומלניה צועדים שם, המחשבה הראשונה שהייתה רק שהראש של מלניה לא ייתקע במשקוף, כי אני יודע כמה הוא נמוך. אתה יודע, השילוב של ההבטחה, טבעת ההבטחה הדוקה, של הנטייה הישראלית לסגור מרפסות, וכל מיני פתרונות של קטר פלסטיק, אתה יודע, ביטן השירותים בכניסה, והזה של איפה שאתה מפקיד את הטלפון, והכיסאות הלא כל כך אלגנטיים. אז זאת הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה זה כמובן הפחד מדעת הקהל. עכשיו אני אומר את זה במנותק מהדיירים הקודמים בבלפור.
אז בוא נדבר על מי שחי בבית הזה בעצם הכי הרבה זמן. הבית בבלפור השתנה. בעידן נתניהו, אולי לא ממש פיזית אגב, אבל בטח תדמיתית. שם מתחיל המותג בלפור?
המותג הבית בבלפור מתחיל בקדנציה הקודמת של ראש הממשלה. עד אז אני לא חושב שמית אומר בלפור, מישהו יודע. זה היה כמו שאלה טריוויה שאתה שואל במוסף ביום שישי. באיזה רחוב שוכן בית ראש הממשלה? והתשובה היא כאמור, בפעם השישי, לא בלפור. זה נהיה סמל, אני חושב ככל ש... הרי אני חושב כאילו אפילו כניתוח פילולוגי לשוני, למה תפס בלפור? למה לא אמרו המשרד ברחוב קפלן? כי התפיסה של המפגינים הייתה שההחלטות הבאמת דרמטיות קורות בבית. הן קורות אצל האישה שרה, אצל הבן יאיר, ושבעצם הדרג המנהל הוא כבר לא מנהל. ראש המלל והיועץ והמזכיר הצבאי והכל. וזה פשוט מצא לעצמו את ה... את העניין שם. עכשיו, זה לא שלא היו הפגנות מול בית ראש הממשלה. כשאבא שלי היה במחתרת, אז נשות אסירי המחתרת עשו שביתת שבט ליד הגדר שם ברחוב בלפור. ויצא אליהם סוניה פרס והציע להם מרק שהם שבתו רעב. גם אז כבר היה, אבל אני חושב שמבחינה מספרית, אם תבדוק איפה נערכו ההפגנות הגדולות, ואיפה נערכו רוב ההפגנות, הם נערכו מול משרד ראש הממשלה. למה? כי התפיסה אמרה, איפה תמצא את ראש, איפה אתה רוצה להרעיש לו, נכון? איפה תפגין? מול המשרד, שם נכנסים השרים, השיירות, שם הוא נמצא כל היום, האורות דולקים כל הלילה, קריית הממשלה. במרוצת השנים, כשחל התהליך הסמוי הזה, שבו נתניהו הולך ומתרכז סביב טבעת דקה של יועצים, ומתחשב, נגיד את זה, פחות במשרד החוץ שאותו הוא רואה כאיזה מין לטיפונדיה שמאלנית, ובמשרד הביטחון שאותו הוא רואה כאוסף של אנשי קרן וקסנר, אז מרכז הפעילות נדד לבלפור. כשאורלי לוי באים לסגור מטעמה את העריקה משמאל לימין, אז אחיה מגיע לבית ברחוב בלפור, הוא לא מגיע למשרד ראש הממשלה. שליחים, פגישות, שריונים, החלטות דרמטיות, מרתונים, כולם קוראים שם, והמפגינים, אולי אפילו בלי להסביר את זה לעצמם, תיקו את המוקד פעילות שלהם לשם.
מעניין, אז הבית הזה בעצם מסמל גם איזה שינוי שהתרחש אולי במוקדי הכוח בישראל. ככל שהבית בבלפור התחזק, ככה נחלשו מוקדי כוח אחרים, וגם להפך.
תראה, כבר בזמן גולדה דיברו על המטבחון של גולדה, שזה בעצם, אם תחשוב, זה בלפוריזציה של ראש הממשלה ההיא, שבעצם אמרו, ההחלטות מתקבלות שם, הן לא מתקבלות באיזה פורום סדור, אתה יודע, כמו שאתה רואה בסדרות האמריקאיות, שזה מגיע מה-National Security Team ליועץ על זה, ומכאן לקבינט, ואז הנשיא בא וחותם מהחדר הסגלגל. זה דבר, אגב, שקורה, זה תהליך שקורה בהרבה מקומות. על אובמה אמרו שהוא עבר בהדרגה לנהל את המדינה מהאגף המגורים, את ארצות הברית, ודונלד טראמפ, סיפרו על איך הוא הולך שם בלילות, עם כזה קערה של נאגץ. זה תופעה שהיא לא חדשה, ואולי גם התקווה השאיפה שלנו, כאילו לעשות מין אמריקניזציה כזאת של הדבר. המקום שבו הכל קורה, אתה יודע, למין איזה, אתה יודע, כן שבו מתרחשים כל הדברים, כן רוכש כזה, סודי, אפל, אם אתה מתנגד.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
עמית סגל, אנחנו מדברים על בית ראש הממשלה, הבית ברחוב בלפור, היום אפילו מספיק להגיד רק בלפור, ואני רוצה לדבר איתך על גבול שנדמה שהלך והתשתש, אולי גם זה קרה בתקופה הארוכה שנתניהו גר בבית, וזה הגבול שבין הציבורי לפרטי. זה מצד אחד מעון רשמי של נושא המשרה הבכיר ביותר במדינה, אבל מהצד השני זה בית. ראש הממשלה, משפחתו, הם חיים שם. והקשר הזה גרם לא פעם לבעיות.
נכון. עכשיו תראה, אתה קורא בביוגרפיה של ברק אובמה, שהם שילמו על כל ארוחה מכיסם. יש איזה מין חשבון כזה, ומנקים את הניירות טואלט, ואת הניקיון צלחות, ואת הזה. במדינת ישראל הייתה איזו תפיסה שאמרה, מה זה מגיע ראש ממשלה... מגיע ב-12 בלילה, אז אתה יודע, אז ניתן לו את הדבר הזה, אבל התקציב לזה במרוצת השנים היה די זעום, אני זוכר תמונה מאוד חזקה של יורם טורבוביץ' מתלונן מרה לקראת הארוחה עם קונדוליסה רייס או אנגלה מרקל, למה היין הוא כל כך זול? כי אתה מארח בני, אתה יודע, אורחים מחול, אתה לא יכול להיות עם התקן של לפי אשל לעובדי שירות המדינה פלוס 17 שקלים ותוספת מהשביתה של 2007. ונתניהו בזמנו היו מתלוננים למשפחתו שהוא מגיע ב-12 בלילה ואין מי שיעשה לו חביתה. נוצר מן איזה שילוב לא בריא שמצד אחד באמת התנאים שראש הממשלה עובד בהם, ונראה לי שיותר נוח להגיד את זה כשכבר התחלף ראש הממשלה, זה לא הכל בצבוע בצבעים, הם תנאים מחפירים. ואז מצד שני נוצר לך כל הזמן פיתוי כזה לשדרג את האירוע, כי זה באמת על הפנים. ואז כל דבר הופך לאיזה שעוריה וסקנדל, והדברים האלה לא לובנו עד תום. מדינת ישראל, בשנתה ה-73, עוד לא יודעת להתמודד עם שררה. היא לא יודעת, היא לא יודעת להגדיר מה זה תקן, לא רוצה להגיד הצולה, כי זה פה דרג נבחר. בבית הנשיא יודעת לעשות את זה. נשיא המדינה, יש לו מבשלות, הוא הולך לכל ארוחת צהריים, מוזגים יין, יש מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה עיקרית, יש דירת שרד, יש את כל הדברים האלה, הכל מאוד מובנה. במשרד ראש הממשלה, זה לא קורה. ואני אומר, אני לא יודע להסביר עד הסוף למה זה. ולדעתי זה קשור בעיקר לאופי הישראלי. והגיע הזמן להכשיר את זה אחת ולתמיד. ועל רקע, נגיד זה מעבר למסך הבערות, עוד לפני השעוריה הבאה עם ראש הממשלה הנוכחי, או הבא, או זה שאחריו.
לא בכל העולם זה עובד ככה, נכון? כלומר, יש חוקי מימון מאוד ברורים, יש הפרדה ברורה בין הציבורי לבין הפרטי, הפרדה וסדר שאם הם היו פה, אולי היו מונעים שערוריות, כמו שכבר ראינו, החל מגלידה פיסטוק ועד הוצאות אחרות, אפילו במעון הפרטי.
יש כל מיני מודלים בעולם. בדאונינג 10 אתה צריך לקנות לעצמך את המצעים. בבית הלבן יש דברים שנותנים לך ויש שיפוצים, אבל אתה צריך את השיפוצים לממן מתרומות. באנגלה מרקל גרה בדירה משלה. יש, ארמון אליזה זה כמובן הצד השני לחלוטין. אז זה ההתנהלות. מכאן התפיסה של אנשים שאומרת, מה שקורה בבית הזה הוא לא רק שלהם, הוא גם שלנו. אני חושב שהיה מאוד עוזר אם בבית ראש הממשלה העתידי, יהיה את האגף הפרטי ויהיה את האגף הציבורי. באגף הפרטי, תעשי מה שאתה רוצה. תוריד את זה מהמשכורת, ממילא אנשים לא באים, אני אגיד לך סוד, הם לא באים לשם בשביל הכסף. או שתיתן לו תקציב מסוים. אבל היום הכל במין איזה ערפל כזה, שמוליד כל הזמן שעוריות, שבעיניי חצי מהם הם בכלל לא שעוריות. הם פשוט חוסר יכולת להבחין.
אז יש בית שמיועד לראש ממשלת ישראל, אבל הוא בכלל נבנה שנים לפני שהמדינה הוקמה. בית שמצבו, איך נאמר, לא משהו. בית שנמצא בשכונת מגורים די צפופה, ומצריך המון הבטחה, גורר גם הפגנות, מה שהופך את המצב לבלתי נסבל. וכל המצב הזה, הוא כבר הפך כאילו לקבוע. מה עם איזשהו ניסיון לשנות אותו, לשפר אותו?
היה ניסיון כזה, ולדעתי שהלימוד מנו המון על האופי הישראלי. מדינת ישראל מבינה בשלב מאוד מוקדם, אני מדבר איתך כבר אחרי קצת יותר מ-20 שנה למעון ראש הממשלה הזה, שאי אפשר להמשיך ככה. זה קורה אחרי רצח רבין, הרבה מאוד הבטחה, פתאום זה עניין נטל מאוד מכביד, גם על היחידה להבטחת 90, רק התקציב של השיירות שנוסעות כל יום, בית משרד, משרד בית, והתרדה וכו', אומרים נבנה את הבית הלבן הישראלי. ומי שמתחיל לתכנן את זה, יש המון תכנונים, זה מגיע להבשלה בזמן ממשלת אולמרט, ומתחילים כבר לחפור את הפיר הזה, את היסודות, ו... אגב, מעליו שוכן מלון עם המון המון תיירים, אז הם יכולים לעקוב בעניין, אתה יודע, סוד כמוס, כל התוכניות, בגוגל מפס אי אפשר לראות את זה, אבל כל תייר יכול לזכור חדר בקראון פלאזה, והיום ורט, ולהסתכל ולראות את הכל. ואז בנימין נתניהו, בקמפיין הבחירות של 2009, אומר, זה בזבוז נורא, 650 מיליון שקל, אני אבטל את זה.
להקצות 650 מיליון שקל בעת הזאת לבניין חדש של משרד ראש הממשלה. זו החלטה ראשונה שאני אבטל.
וכולם מרים כפיים לאמירה הפופוליסטית הזאת. וזה מה שהוא עושה בישיבה הראשונה. ואז שוכן שם פיל לבן. אחרי 5 שנים, נתניהו מגיע למסקנה שהוא הולך להיות פה, לשלוט פה עוד הרבה שנים, והוא מחליט לחדש את האירוע. ואז מושקע עוד כסף, בגלל מרחק הבלימה הזה. כי הפופוליזם לא עזר לאף אחד, לא למאבטחים, לא לנתניהו, לא לשכנים, לא למעמד של המדינה. ואז מסתבר, דבר מצער, ששכחו להדכן, השב"כ שכח להדכן את פרנסי העיר ירושלים, שלא כדאי שתחנת הרכבת הקלה תעצור ממש בפתח משרד ראש הממשלה משיקולי הבטחה, וכל העבודות שנעשו שם, הם ירדו לטמיון. אז מדינת ישראל מגיעה לשנתה ה-74, כשיש לה בית אחד של ראש ממשלה שלא מתאים לראש ממשלה, יש לה הכנה לבית ראש ממשלה שלא יוכל לעולם להיות שם בית ראש ממשלה, יש בור ענק במיקום ששווה מאות מיליונים במרכז ירושלים, ואתה לא יודע מה יהיה בעתיד. מה זה? מה זה הדבר הזה? זה כאילו מדינת ישראל מחליטה להראות כמו שטטל, אבל כאילו על מלא, ועל הדרך מוציאה מיליארדי שקלים.
ואתה באופן אישי היית שם בבלפור לא פעם עם יותר מראש ממשלה אחד. מה ההתרשמות שלך?
הייתי שם בפגישות ובשיחות רקע, ואני אגיד לך מה, זה כמעט קלישאתי, זה ממש בדידותו של המנהיג. מי יושב בבית הזה? תראה, כל ראשי הממשלה כמעט תאהבו את הבית הזה. שרון נמלט משם לחוות שיקמים, כי הוא שנה את הבית הקר והקודר, שבו בעצם אתה גר עם, בעצם עם מאבטחים בני 25. במיוחד אם אתה אלמן, שילדיך כבר לא גרים איתך באותה יחידת מגורים. ובמובן מסוים, כמעט טרגי, זה מה שהרג את שרון. כי הוא ברח לחווה. אם הוא היה בירושלים, אם הוא היה בבית ראש הממשלה והיו מאבחנים את האירוע, אולי הוא היה מגיע בזמן. ובנימין נתניהו, שגם הוא לא מת על הבית הזה. זה מצחיק להגיד את זה אחרי שהעברה הייתה כבר חודש. הוא העדיף את קיסריה. אז הוא יושב בבית בקיסריה שהוא קנה במהלך השנים האחרונות. הבית הזה לא עורר חיבה גדולה אצל אף אחד מדייריו. רבין היה נמלט מהר ככל שהוא יכול לדירה שלו ברמת אביב. שהייתה מאותרת ביצירות אומנות ישראלית, והבית שאליה עיצבה. אהוד ברק לא אכפת לו בכלל היה ב-99 לחכות כמעט חודשיים עד שהזוג נתניהו יפנה את הדירה. וגם נתניהו עצמו, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל המשיך לגור בבית אחר, במשך חודשים ארוכים בכהונה שלו ב-96, כי בדיוק הבית הזה עבר שיפוצים. לא ניכר שמבחינה נדלנית מישהו מהדיירים שלו נקשר אליו במיוחד.
ובכל זאת, עמית, אנחנו מדברים בשבוע שבו משפחת נתניהו שגרה בבית הזה 12 שנה, אז השבוע היא עזבה באישון לילה, אחרי שביקשה עוד זמן להישאר ולהתארגן, ואי אפשר להתעלם מהתחושה שבמקרה הזה הדיירים, כך לפחות נראה, כן נקשרו לבית מסיבה כזו או אחרת.
היקשרות לבלפור היא לא בגלל התכונות האדריכליות של המבנה, ולא בגלל הפינוק הגדול, ולא בגלל ארוחות הפר שמוגשות שם, כי לרוב כאמור זה לא, אלא בגלל הכוח שהוא משדר. ובשנים האחרונות, ככל שהממשלה נהייתה ממשלה של איש אחד, והאיש האחד הזה בטח פחות ופחות בדרג המקצועי, ועדיף לעבוד מהבית, גם בגלל הקורונה, גם בגלל דברים אחרים, אז בלפור הפך יותר ויותר לסמל, ואני חושד שהוא הפך לסמל קודם אצל מתנגדי נתניהו, וזה נהפך למאבק, ההפגנות, המצור על בלפור, כל הדברים האלה, אז בסוף גם מי שיושב בפנים אומר, אז זאת האחוזה. אתה יודע, היו לא מעט אנשים שהסתובבו במדינה מהחודש האחרון, ומבחינתם המהפוך לא הושלם, עד שהם יראו את מסעית המובילים. הלוואי שהיינו גרים בבריטניה, שבה בשש בבוקר מגיעה מסעית אחרי בחירות, ובלי כחלוס רק לוקח את הדברים שלך ואתה נוסע. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה במדינת ישראל. עכשיו, זה אקט רק. זה פשוט אקט רק שלטון. השלטון נלקח ברגע שהמזוודה עם הקודים המסוימים עוברת לראש ממשלה חדש. אבל בלפור נהיה כזה סמל מבחוץ וגם בפנים ש... שגם בתוך החומות שלו אנשים אמרו, אם אני פה, אז זה אומר משהו.
עמית סגל, תודה רבה.
תודה אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, זמין ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תוכלו למשל למצוא שם את הפרק על החפיפה של בנט, איך ראש ממשלה חדש בישראל בכלל לומד את התפקיד המורכב הזה. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלה שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.